קובי פינקלר, כתבנו הצבאי, ערב טוב לך.
שלום שלום, ערב טוב גם לך.
יום מלחמה בצפון, אדם נהרג, נזק נגרם למבנה בקריית שמונה, וזה אחרי הפעילות של צה"ל במהלך הלילה. איך אתה רואה את הדברים?
רואה את הדברים בצורה כזאת שזה עוד יום לחימה, משני הכיוונים. צה"ל עושה שם פעולות מאוד משמעותיות. תשמע, ב-72 השעות האחרונות, בלי שאנחנו מדברים על זה יותר מדי, צה"ל מחסל 12 מחבלים, 7 מהם מארגון שאולי לא יאמר למאזינים שלנו הערב הזה כמעט מאומה, ג'מאע איסלאמיה, זה שמו, וביחד איתו גם עוד 5 מחבלים של החיזבאללה, כוח רדואם, שניסו בימים האחרונים לפוצץ מטען על גדר, לנסות לחדור בדרך קרקעית אל אחד מהיישובים בצפון הארץ, לפגוע בחיילי צה"ל שנמצאים על הגדר, וכל הפעילות הזאת נמנעה, והחיסול המוצלח שלהם שהיה בלילה שבין שני לשלישי, וגם בלילה שבין שלישי לרביעי, כלומר לפנות בוקר, מביא גם את החיזבאללה לירי, נכון שזה ירי כואב.
אבל אנחנו רואים את התגובה של חיזבאללה, שהיא לא פחות קשה, ובואו נצרף לשיחה מישהו שחווה את זה ממש על בשרו, אלי זעפרני, חבר מועצת קריית שמונה. חבר מועצת עיריית קריית שמונה, שלום לך,
ערב טוב.
אתה ממש ספגת פגיעה ישירה או כמעט ישירה ליד הבית שלך. בוא ספר לנו, האם אתה נמצא בכלל בשטח בימים האלו, ומה בדיוק קרה?
כן, אני כל הזמן נמצא בקריית שמונה, משפחתי מפונית לאילת, והיום 5 מטר מהבית שלי נפל טיל, 2 טילים בעצם.
היית בבית באותה שעה?
הייתי בבית, כן, הייתי בבית, הייתי במטבח, איך שהתחילה הזעקה, ירדתי לממד, אני שומע להנחיות פיקוד העורף, ושמעתי את כל 5 מטחים שנפלו ממש חזק, והאחרונה שנפלה זה ממש בקרבת הבית שלי, בית של ידי שנפגע כמובן, וממש היה קשה היום בקריית שמונה.
איתנו גם קובי פינקלר, פרשננו הצבאי. קובי, למעשה למעלה מ-30 רקטות נורו היום לעבר קריית שמונה. נראה שצהל לא יכול להתמודד עם התרחיש הזה של כינון ישיר שלא פוסק.
לא, יכול, יכול. תשמע, א', זה לא כינון ישיר במקרה הזה, אני אתקן אותך, כי זה רקטה שעולה ויורדת, בסופו של דבר זה לא טיל קורנט. אבל נכון, הירי הזה לא פוסק, אבל אנחנו לצערנו חווים את זה כבר, חווים את זה לא מילה נכונה, אבל 10 שנים. אם זעפרני, אדון זעפרני חי בקריית שמונה, הוא ודאי זוכר את שנות ה-80, שבהם היו קטיושות מדי יומיים שלושה וחדירות מחבלים. כן, סיפור שהוא לא פשוט. לצד יש פתרונות לדברים הללו. אבל כרגע הדרג המדיני לא נתן לו שום הנחיה לכבוש או להרחיק את החיזבאללה בצורה משמעותית. עדיין, גם בשעה הזו שאנחנו מדברים, י"ז באדר ב' תשפ"ד, אני מזכיר את התאריכים הללו, למה? כי עדיין בשעה זו תקפה החלטת הממשלה,
קובי, ותקפה, וכאן אני רוצה לשאול את,
כן. החלטת הקבינט להתמקד תחילה בעזה. אז צהל עושה את הפעולות שלו, עמוק בתוך שטח האויב, מכאיב להם מאוד, אז הם יורים את זה פעם.
אמרת שעשרות שנים תושבי קריית שמונה מכירים את התרחיש הזה, חווים את זה, אבל אלי, אתה תושב ותיק של קריית שמונה, חבר מועצת העיר, אף פעם לא ראינו את קריית שמונה מפונית במשך חצי שנה, כמעט חצי שנה, ואתה לא רואה את האור בקצה המנהרה.
כן, קובי, קודם כל אני רוצה לציין שבשנת 74 היה חדירת מחבלים, בלוק נכון. אחד ליד הבניין, ליד הבניין.
אמרתי שאני, שנות ה-80, נכון? אתה צודק.
בשנת 74 שנולדתי וגדלתי ליד הבניין, אכן אתה צודק, היו פינויים בעבר היו פינויים כשהיו מבצעים כאלה ואחרים, אבל לא היו פינויים מסיביים, מכיוון שהפעם, בגלל מה שקרה בדרום, אז התושבים פחדו שתהיה חדירה מלבנון לקריית שמונה. פחדו מאוד מאוד מהסיפור הזה. האנשים לבד עזבו את קריית שמונה עצמאית הפעם.
אבל אתה חושב שזו הייתה טעות להורות על פינוי נרחב בעת, למעשה עד היום? היו צריכים לפחות לאפשר למי שרוצה להישאר בעיר?
תראה, מי שרוצה להישאר בעיר היום, נשאר בעיר. יש היום בעיר משהו כמו 3,000-4,000 תושבים מתוך 24,000 תושבים נשארו. יש, אני רואה המון תושבים שנמצאים בעיר. כאלה שלא מוכנים לעזוב את העיר, ואני גם אחד מאלה, אבל אתה לא יכול היום לבוא למשפחה ולהגיד להם, תישארו בקריית שמונה, כי אנחנו רוצים להיות גיבורים. לא. יש אנשים שפוחדים מהעניין של החדירות. אנחנו נולדנו לקטיושות, וגדלנו בקטיושות, דרך אגב, בתקופתי, כנער וכבוגר, לא היו הזעקות. אנחנו לא ידענו מתי נופלים טילים בקריית שמונה. אבל היום הדור הוא שונה, הדור הוא אחר, יש קדמה. דרך אגב, אני היום שומע הרבה אנשים שאומרים שאמיר פרץ עשה טעות חמורה, שהוא המציא, שהוא נתן יד לנושא של המיירטים האלה.
אבל אני רוצה, אתה אומר ש3,000 תושבים נשארו, אתה נשארת, הילדים שלך והמשפחה באילת, איך אתה מתמודד? איך אתה מתמודד כראש משפחה עם כך שהילדים מנותקים, רוצים לחזור הביתה, תקועים באיזשהו מלון? בוא תספר לנו מהחוויה האישית שלך כראש משפחה שמנותק מהמשפחה שלו.
מהחוויה האישית זה לא נעים, זה לא נעים. אני נמצא בקריית שמונה כל השבוע, ואני נוסע, אני טס לאילת ביום שישי וחוזר במוצאי שבת. זה קשה. גם אשתי עובדת מהחדר במחשב במשך 8 שעות כל יום. זה לא פשוט.
לילדים יש מוסדות חינוך? הם עם החברים שלהם?
כן, כן, כן. תראה, אנחנו לא עוזבים את אילת, כי הבת שלי עם כל החברות שלה והחברים נמצאים בבית ספר באילת. אז אני מעדיף שהבת שלי תהיה עם החברים שלה, והנתק הזה הוא אמנם נתק קשה, פסיכולוגית ונפשית, אבל אנחנו חייבים בסופו של דבר לדאוג לילדים שלנו שלא ייפגעו.
קובי, אני רוצה לשאול אותך, הרי אנחנו רואים שהפעולה ברפיח לא מתחילה, והאמריקאים דורשים בכלל לא לבצע אותה, איך אפשר במקביל, האם נראה במקביל פעולה בצפון שתאפשר בסופו של דבר את חזרתם של התושבים?
תשמע, תשובה לשאלה הזאת היא מאוד ברורה. לא נראה אותה כרגע, ואני אסביר גם מדוע ולמה. גם כאשר תהיה פעולה בצפון, אם וכאשר, ותיקח חודשיים, 3-4 חודש, לא משנה כמה. בסופו של דבר, זאת צריכה להיות החלטה מדינית, כי בסופו של דבר צריך להיות גם מעשה מדיני. גם אחרי מלחמה, יהיה איזשהו הסכם, שיכול להיות שהוא יתרכב גם עכשיו. חושבים במערכת הביטחון, חושבים בדרגים המדיניים, שאם תהיה עסקה עם החטופים, החיזבאללה, או נסראללה, לקרוא לו בשמו, ירד מהעץ. כרגע הוא לא יכול לרדת מהעץ, הוא לא יוריד מהעץ את עצמו, כי הוא, זה בשביל הכבוד שלו. אז יכול להיות מציאות שבה בעקבות הסכמים כאלו ואחרים בדרום, ישראל שם תיכנס לפרק זמן של 40-42 ימי שקט, ולא ימי לחימה, כי לא תיסוג מרצועת עזה, נבהיר את זה, ואז זה יקל מאוד על השיחות בצפון, עם המתאם האמריקני, עם הנציג
אמריקני. ואז יכול להיות גם שתהיה דילמה של 42 ימים של שקט, שאולי במהלכם יהיה שקט גם מצפון, ואתם התושבים, השאלות האלה, לא תדעו אם לחזור או לא לחזור.
נכון, והמשפט הבא, ויצטרכו להגן את זה בצורה יפה וטובה. אני מדבר אחר...
אלי, אתה תחזיר את המשפחה שלך בסיטואציה כזאת, או שתגיד להם, תישארו עד שאנחנו משיגים ביטחון מוחלט ביכולת שלנו לחזור הביתה.
תראה, אתה צודק במה שאתה אומר. קובי יקירי, אני אומר לך, כמי שמכיר את הערבים, מי שלמד היסטוריה ומכיר את התרבות של הערבים, הם לא יבטרו. אנחנו צריכים גם כן לדעת צריכה לבוא גם כן מצידנו, והיום יש ראש ממשלה שאנחנו סומכים עליו, סומכים, יודעים מה שהוא עושה, הוא לא מתכופף, ראינו את מה שקורה עם האמריקאים עכשיו, הוא לא מתכופף, ובעזרת השם, בסופו של דבר, גם כל המבצעים שהיו בעבר, הם לא ערכו יותר מחודש ימים. אז ברגע שצהל יחליט, שראש הממשלה יחליט, שהולכים להיכנס בלבנון...
אמרת שצהל לא מתכופף, גם נתניהו לא מתכופף, או שכפי שטוענים...
נתניהו לא מתכופף, אמרתי שנתניהו לא מתכופף.
אתה חושב שזה חכם להתנגח ככה באמריקאים כשאנחנו צריכים אותם? כי אנחנו שומעים ביקורת גם מתוך הממשלה.
לא מתנגחים באמריקאים. יש לנו מדיניות, יש לנו מדינה... העם במדינת ישראל התעורר מהקונספציה שהייתה פה כל השנים. העם מבין את מה שקורה בשטח, וראש הממשלה...
וזו גם העמדה, אני שואל אותך כחבר מועצה שמעורה בדעת הקהל אצלכם בצפון, זו גם העמדה של מרבית תושבי קריית שמונה, גיבוי לראש הממשלה למרות
99.9 יש גיבוי לראש הממשלה לצאת למבצע צבאי, ואנחנו סומכים על ראש הממשלה, אנחנו סומכים עליו שיודע מה שהוא עושה, ולא צריך לבוא מנקודה של חולשה, אלא מנקודה של עוצמה וכוח, ומדינת ישראל יש לה את זה, וצריך לעשות את הדבר הזה בסופו של דבר, פעם אחת ולתמיד. אנחנו סומכים על ראש הממשלה, שהוא יודע מה שהוא עושה.
אלי זעפרני, פסח בפתח, אז אנחנו מאחלים לכם שבכל המובנים, תזכו אולי כבר בחודש הקרוב בעזרת השם לצאת משיעבוד לגאולה, כולנו מעבדות לחירות. תודה רבה לך, תהיו חזקים. ערב טוב.